ו-70 שקלים, ואנו נעניק ערכת שבת מפוארת למשפחות מתחזקות.
ושמרו.
חייגו אליי כעת 0547-580-0058.
כאן מורשת.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם, כאן מורשת, שואל ומשיב שאלות ותשובות, ענייני אמונה והלכה. הערב עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, ובצוות השידור המפיק גיא מחבוש, הטכנאי טל ונינג, כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, ואנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לך, הרב שלמה אבינר.
שלום
המאזינים,
שלום המאזינות, השם מברך אתכם, שלום לצוות המסור.
תודה. נזכיר את מספרי הטלפון כאן באולפן, אתם מוזמנים להתקשר לשאלות 072-333-2925 או 03-381-1925, אפשר גם לפנות במסרונים 055-966-3991. אז אתם מוזמנים להתקשר, הרב ישמח לענות לשאלותיכם. ואני רוצה לפתוח איתך כבוד הרב, עם העבדה שאיבדנו השבוע, צדיק גדול, שר התורה, הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה. ועכשיו מה שאנחנו עברנו את פורים, והגמרא במגילה אומרת, צדיק עבד לדורו עבד. והגמרא מביאה שם משל, מרגלית, כל מקום שהיא, מרגלית שמה, לא עבדה אלא לבעלה. מה המשמעות של עבדת צדיק?
הצדיק הוא כמו הלב של האומה, הוא כמו המוח של האומה, השכל של האומה, ולכן כשהוא עבד משהו נחלש באומה כולה, מחזיק את האומה על הכתפיים. כמובן לא אלמן ישראל, שהקדוש ברוך הוא לוקח אליו צדיק אחד, תמיד חכם אחד, גאון אחד, הוא מביא אחרים, או לא, לא אלמן ישראל.
הרב, בהמשך לעניין הזה, עד שהגיעו הטלפונים, אולי נשאל עוד שאלה, אולי נזכיר שוב את המספרים כאן, 072-333-2925, או 03-381-1925. הלוויה הייתה מאוד גדולה, דוחק גדול, באמת היה אפילו נקודות חיכוך של כמעט סכנת נפשות, ואפילו כאן באולפן דאגנו במיוחד בנקודה לאחר הקבורה. הרבה אנשים רצו לבוא אל הקבר, להיפרד, לשים שם אבן או קצת אפר. מה המקור של המנהג הזה לבוא אל הקבר לאחר ההלוויה, לאחר הפטירה, לאחר הקבורה, ולשים שם משהו?
זה מנהג שלא מוזכר אצל הקדמונים, אבל אצל האחרונים כשמבקרים קבר, גם בזמן הלוויה, גם אחר כך, שמים אבן לסימן, הנה היינו פה, ביקרנו, אבל כמובן, זה לא דוחה פיקוח נפש. הרב זילברשטיין, שהוא תלמידו וגיסו של הגרח, אמר שהוא מבקש מאוד מאוד לא לנסות להידחק שם, כי הרב קניאבסקי כל חייו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, היה נר לרגליו, זה לא עכשיו לזלזל בזה
חליל. טוב שרב מזכיר את הדברים, כי יש לנו עוד ודאי עוד אירועים, במיוחד בחגים, הקבלת פני רבו ועוד עלייה לרגל, ובאמת צריך להקפיד על הדברים הללו כדי שחס ושלום לא יקרה כלום. אנחנו נזכיר שוב את מספרי הטלפון כאן באולפן, נשמח מאוד שתתקשרו ותשאלו אתם את השאלות. 072-333-2925 או 03-381-1925. אנחנו לקראת שבת, פרשת שמיני, פרשת פרה, ואחת השאלות באמת שעלו לי זה העניין הזה של הכפרה של הפרה האדומה. אבל אנחנו יודעים שכפרה אדומה, פרה אדומה היא באה על כך שאדם נטמע בתומעת מת. ולכאורה האדם הזה לא עשה עבירה, הוא אפילו בטעות נטמע. אז למה הוא צריך כפרה? מלא טהרה זה ברור, אבל למה גם כפרה?
כן, האדם שבא במגע עם המוות לא עשה שום דבר. אבל צריך לדעת שהמוות זה הדבר הכי קשה שיש בעולמין. יש הרבה צרות, אבל המוות שם הקץ לחיי אדם. ואדם נשבר במגע עם המוות. וכל הפילוסופים, גם הגויים, דנו בשאלה איך אפשר להתגבר על המוות. ואחת התשובות שאנחנו אומרים הוא שהמוות באמת הוא בא לטובת האדם. כי אדם הוא נשמה בתוך גוף. וירידת הנשמה לגוף גורמת להרבה סיבוכים ונפילות. בין שמדובר בנשמת האדם הפרטי, בין שמדובר בנשמת האומה, בין שמדובר בנשמת כל המין האנושי, בין שמדובר בנשמת כל ההוויה כולה. אז למה ריבונו של ברא את הדבר הקשה הזה?
הרב, ברשותך, אם הרב קצת יתרחק מהשופרת של הטלפון, נשמע את הרב טוב יותר.
כן, מה, אני אגיד יותר בכל.
מצוין,
מה הקדוש ברוך הוא המציא את הדבר הזה שהוא המוות? תשובה, כמו שאמרנו קודם, השידוך הזה בין הגוף והנשמה על פי רוב הוא לא עולה יפה. אצל רוב האנשים הנשמה בתוך הגוף מדרדרת קשות. קוראים לזה תומה. ולפעמים אדם, הנשמה יורקת דם, ולא נותן לגוף לטמא אותה. זה נקרא טהרה. אלה יחידים. רוב האנשים נטמאים. ויש יחידי יחידים, שלא רק שהנשמה מדריקה מעמד בגוף לא להתאמה, אלא היא גם מצליחה לרומם את הגוף. זה כבר יחידי יחידים. אז מה יהיה? אז הקדוש ברוך הוא עושה ככה. הנשמה היא בתוך הגוף. וכמו שאמרנו, זה זיווג קשה. אז הקדוש ברוך הוא מפריד את הנשמה מן הגוף. וכל אחד לוחוד מסתדר, מסתדר יפה. זמן מסוים. ואחר כך, כשמגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא שוב מחבר אותם. בתחיית המתים. לכן המוות, זה לא עניין כן אשמה לא אשמה. המוות, הוא מטמא את האדם, הוא מסבך את האדם, הוא מקשה על האדם. וזה סוד פרה אדומה, שזה באמת סוד. כמו שרש"י אומר, מביא דבר חז"ל בתחלת הפרשת חוקת, שהגויים שואלים מה זה צריך להיות, הדבר המוזר הזה, אבל ככה שם גזר, יש לקבל גזירתו. כן, הגויים נתנו כמה תשובות איך מתמודדים עם המוות. תשובה ראשונה, הרפואה, ברוך השם, מתקדמת ודוחה שערי המוות. ברוך השם. לפני הרפואה המודרנית, תוחלת החיים הממוצעת, 19. עכשיו תוחלת החיים, 80, 84, ברוך השם. אבל כמובן, זה לא פותר את הבעיה תום, כי בסוף כן מתים. תשובה שנייה, אדם יש לו ילדים. הוא חי בילדים. הקרומוזומים שלו, הגנים שלו, הנשמה שלו, דרך הילדים שלו הוא חי לנצח. נכון. אבל זה גם לא תשובה סופית. כי מה יהיה איתו? הוא מאוד אוהב את הילדים, חמודים, הכל, הכל, הכל. אבל מה יהיה איתו באופן אישי? תשובה שלישית של הגויים. אדם עושה דברים טובים בעולם. והדברים הטובים שלו נשארים. ונתתי לך שם טוב מבנים ומבנות. נו, ברוך השם. אבל כמובן, גם זה לא פותר את הבעיה טוב. עושה שאלה שוב, מה יהיה איתו? ואנחנו אומרים, התשובה שלנו, היא שהמוות הוא לא סופי. בסוף, יש תריעת המתים. החיים עלי אדמות, סך הכל הם לא ארוכים. אגב, זה מזכיר את הגמרא ברכות, התחלת פרק ה'. על רבי מנונה שבחתונה, אמרו לו, אולי הרב ישיר לנו שיר. בבקשה. אוי לנו כי נמות, אוי לנו כי נמות. טוב, כמובן, תמהו, זה מה שהוא מצא לשיר בחתונה. אמרו לו, ומה נענה אחריך, מה הפזמון? אמר, איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עלינו? כלומר, זה לא עוזר להתחמק מהבעיה של המוות. צריך להסתכל עליה פנים לפעמים. וצריך תורה ומצוות. בזה פותרים בעיית המוות. אז בסופו של דבר, יש תחיית המתים. זה מזכיר סיפור. אמיתי. אחד מהתשובות של הספר פסקי תשובה. לא פסקי תשובות, פסקי תשובה. על בחורה התחתנה עם בחור, ממש בחור נפלא. אבל זמן קצר החתונה הוא מת. כמובן משבר גדול לבחורה, בכתה, בכתה. אמרו לה, את צריכה להתחתן שוב. היא לא רצתה, היא סירבה כל שילוח. אמרו לה, למה? למה? היא אמרה, תראו, החיים הם לא ארוכים. אני רוצה, לא אכפת לי להישאר לבדי, אבל בתנאי שאחרי תחיית המתים אני אהיה איתו לנצח. זה כדאי לי. זה מבט עמוק.
כן.
שאלו את הרב, אם היא מתחתנת בשנייה, עם מי היא תהיה? אמר הרב, אני לא מורשה לפסוק בשאלות כאלה. כי אסור לרב לפסוק בנוכחות רב גדול ממנו. ובתחיית המתים, יהיו רבנים מאוד גדולים.
יפה.
ישעיהו, משה רבינו.
כן.
לכן אני לא מרשה לפסוק. אבל כל זה, לפני גלות נגלות ספר הזוהר. ובספר הזוהר כתוב, מפרשת משפטים, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, ואם בעל אשתו, ויצא אשתו אמו. כלומר, הוא יהיה עם הראשונה, ולא עם השנייה. כמובן, לפעמים זה הפוך, כן? הניסויים הראשונים עולים על סרטון, והניסויים השניים הם ה... אמיתיים,
בסדר. אז מגיעים לזיווג.
זה לא הנושא שלנו כרגע.
כן, הרב, רק תוך כדי הסיפור של הרב, מסמנים לי שיש כמה וכמה מאזינים, אז אולי, זהו, נעשה רגע את נחתה לסיפורים ולדברים המרתקים של הרב.
כן, סיימתי את הסיפור היפה.
בסדר. אז בוא נאמר שלום למאזין שאיתנו, ערב טוב.
שלום המאזין.
שלום וברכה. שאלה אחת במחשבתית. אנחנו אומרים שוואי ביום השמיני, השמיני למילואים, זאת אומרת שזה היה ראש חודש ניסן. אבל כל התיאור הזה לא מתאים בכלל למה שכתוב בסוף ספר שמות, בסוף פיקודי, ביום הקים את המשכן, כיסה עינן, את... זאת אומרת, יש שם אווירה אחרת, לא של, בוודאי שלא של האסון שקרה בראש חודש. זאת אומרת, זה בכלל לא מסתדר, סוף שמות, עם, שזה... ראש חודש ניסן בהקמת המשכן, עם התיאור של צריך להביא את העבודה של אהרון.
אני הולך לאיבוד מרוב פרטים. אתה אומר שבמקום אחד יש אווירה שמחה, ובמקום אחר יש אווירה חמורה. זאת השאלה.
גם זה, אבל הפשט הוא שאין השארת שכינה כמו שיש בסוף שמות, כמו שיש השארת שכינה פה בשמיני. אם זה אותו יום, לא מסתדר בכלל.
אתה אומר שבמקום אחד יש השראת שכינה, ובמקום אחר אין השראת שכינה. זה השאלה.
שהרב יגיד כרצונו.
לא, אני רוצה לדעת מה אתה שואל.
מה שאני הבנתי שיש הבדל בהשראת השכינה בין סוף ספר שמות לבין מה שמתואר בפרשה, פרשת שמיני.
אתה אומר שבסוף ספר שמות יש הרבה השראת שכינה, ובספר, בפרשת שמיני, מעט השראת שכינה. זאת השאלה.
שהרב יענה כרצונו.
לא, אני לא ענה כרצונו, אני רוצה לדעת מה אתה שואל.
טוב, אני חושב שהרב הבין אותי.
מה?
אני חושב שהרב הבין אותי. גם המר...
לא,
גם
אני לא בטוח. אני שואל אם מה שאמרתי, זה מה שאתה שואל או לא.
גם המגיש הבין.
מה?
טוב, טוב. בסדר, שהרב יענה.
לא כתוב בשום מקום שלא הייתה השראת שכינה. קודם כל, דברי תורה, עשירים במקום אחד, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אין צורך לחזור על הדברים פעמיים שלוש ארבע. זה נקרא בנייניו. אומרים לך דבר פעם אחת, אז אתה מבין לתמיד. אין צורך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. בית, הפרשת שמיני היא באמת פרשה טרגית שמתו בני אהרון. פרשת שמות הכל מלא שמחה, פרשת שמיני סוף ספר שמות, פרשת שמיני היא מלאה יראה. אבל שני הדברים נצרכים בבית המקדש. צריך דביקות, התלהבות, התרוממות, אבל יחד עם זה צריך מורה מקדש. צריך פחד ורעדה. נדב הביאו הם היו אנשים גדולים וקדושים. רש"י מביא שהם יותר גדולים ממשה ואהרון. אבל הם עשו טעות. מה הייתה הטעות? יש שיטות אצל חז"ל. על כל פנים הביאו אש אשר השם לא ציווה. בבית המקדש צריך ירדת קודש ומפני ריבונו של עולם. לא לשנות שום דבר. וזה לימוד הכרחי. זה לימוד שחייב להיות לפני כל דבר ודבר. והלימוד הזה שילמנו ביוקר. ובקרובה יקדש, הם קרובים שלי. אבל אני מתקדש, אומר ריבונו של עולם. על ידם. לכן אתה צודק. בית המקדש זה מקום של שמחה, של השראת השכינה, אבל יחד עם זה, גיל ורעדה, צריך חרדת קודש. טוב, טוב, לא יודע אם עניתי לשאלה, לא יודע מה הייתה השאלה, אבל בסדר, שיהיה ככה.
לפחות הסיכום הוא דברי תורה עניים במקום אחד, והשני במקום אחר, כדברי חז"ל. אז יש לנו עוד מאזינים, תודה לך המאזין, ויש לנו עוד מאזין נוסף על הקו, שלום וערב טוב.
כן, שלום המאזין.
שלום הרב. האם מותר לאדם להשקיע במראה ובלבושו, למשל לקנות בגדים יפים ונעימים, או ללכת לספר, או שאפילו במידה זה לא טוב, וצריך לא להתעסק עם זה בכלל.
אתה שואל על איש או על אישה?
איש.
על גבר, תראה. טיפוח וטיפול היופי של הגבר, הוא עובר הלא ילבש. אפילו אם יש לו זקן שחור, הוא מוריד שתי שערות לבנות כדי להיות יותר יפה, הוא כבר עובר הלא ילבש. כמובן, זה לא אומר שהוא צריך להיות מוזנח ומלוכלך. זה לא מה שאמרנו. אבל לא לטפח את היופי. יותר מזה, בשולחן ארוך אפילו מובא שאסור לא להסתכל בראי. לא להסתכל בראי. כמובן, אם הוא מלוכלך, הוא רוצה לנקות, ודאי מותר לו להסתכל. אבל לא להסתכל בראי כדי להתייפות וכן הלאה וכן הלאה. היו גדולי עולם שכל חייהם לא הסתכלו בראי. מסופר על גדול אחד, לא זוכר מי, שהוא לא הסתכל אף פעם ראי, הזדמן לחתונה, היה ראי גדול, אז הוא ראה בראי רב, הוא אמר, מי זה הרב הזה? אמרו לו, זה כבוד הרב. מה, לא, אני לא כזה זקן. לכן, לא צריך. שקר אכן, הבל האוף יופי, זה הבלים, כל הדברים האלה, המראה החיצוני. צריך שיהיה מסודר, איך אומר הרמב״ם, מלכות דעות, בגדים בינוניים נעים. לא מלוכלך ומופקר, ותלמיד חכם שיש לורבה ובגדו, חייב מיטה. אבל גם לא להפר, לא לטפח. אנחנו יודעים שזה לא מודרני, שהגברים קונים בגדים מאוד יקרים, זה גם בעיה לקנות בגדים יקרים. כי כידוע יש מצוות צדקה. אבל כמה יש מצוות צדקה? חייך, קודם לחייך עליך. כלומר, אם יש לי לחם, לאדם אחד, אני אוכל, ולא אתן לאחרים. אבל מותרותיך אינם קודם לחייך עליך. לא ייתכן שאני אוכל לחם עם ריבה, והחברי אין לחם. לא ייתכן שאני אקנה בגדים יפים, ויש אנשים במדינת ישראל שאין להם אוכל. אל תגידו שזה לא קיים, זה כן קיים. היה דוח מבקר המדינה, היה דוח משרד הרווחה, לא קוראים לזה רעב, כי זה נורא מפריע לזלול, קוראים לזה חוסר ביטחון תזונתי. יש 25,000 פליטי שואה, ניצולי שואה שלא מחוסים על ידי הביטוח הלאומי, והם מתלבטים כל הזמן, אוכל, חימום או תרופות. אז אנא, לפני שאתה קונה בגדים יפים, תדאג שלא יהיו אנשים בלי תרופות, או אנשים רעבים, או אנשים בלי אוכל. זה מאוד לא מוסרי הדבר הזה. אז אדם צריך בגדים מגונים, ברור, נקיים, ברור, לא קרועים, לא סמרטוטים, אבל לא להשקיע בזה כסף. זה דבר מושחת, להתנהג בצורה כזאת, כאשר מצד שני יש פה סבל ומחסור. זהו.
שני דברים ברורים. תודה רבה לך, המאזין. תודה רבה לרב. ונזכיר שוב את מספרי הטלפון כאן באולפן 072-333-2925 או 03-381-1925. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
כן, שלום המאזין.
עוד לא איתנו?
כן, שלום המאזין, בבקשה.
הרב, מיד המאזין יהיה איתנו? כן, איתנו? שלום?
שלום.
בבקשה.
כן, בבקשה.
ערב טוב הרב. שאלה בנושא חינוך ילדים מתבגרים. קשה לפעמים למצוא את האיזון בין לתת את האמון ואת החופש, לבין לשמור על הגבולות ועל הערכים שחשובים לנו כהורים. לרב יש איזה עצה בנושא. נושא רגיש.
סוגיה ידועה שנקראת חופש וכפייה. זה מחלוקת. יש חסידי החופש, יש חסידי הכפייה. חסידי הכפייה אומרים, אתם חסידי החופש. הרסתם את הכל. בגללכם יש הפקרות. לא נכון. צריך לתפוס את הילדים קצר ולא לתת להם לדבר. וחסידי החופש עונים הפוך. כל ההידרדרות שלהם זה בגלל שאתם קופים. אתם קופים, אז יש תגובת נגד, דווקא. לא לכפות, לתת אמון, להתעזר בסבלנות, וכו' וכו'. איפה עובר הגבול? כמובן, בדברים איכותיים, אפשר לומר, הגבול עובר ב-6.4. הרב קוק כותב בספרו אורות הקודש כערך ג' שידיע איפה עובר הגבול, זה חוכמת המחנך. זה משתנה בין ילד לילד. זה משתנה וגם באותו ילד או באותו נער, בין מצב למצב. אין מה לעשות. לא מחנכים בשלשות. צריך היכרות אישית. ברוך השם, ההורים אמורה להיות להם היכרות אישית. ולראות מתי להשתמש בכפייה, ומתי להשתמש בחופש. יש חוקר אחד, שכחתי שמו, כתב ספר, הכיפה הזרוקה. הוא ראיין הרבה נוער. למה זרקת את הכיפה? יש אמרו לי, כי ההורים, על כל דבר, אמרו לי, לא, 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 לא. ואתה, למה זרקת את הכיפה? כי ההורים שלי אף פעם לא אמרו לי, לא. נכון, מביך. למה זרקת את הכיפה? כי ההורים שלי לא נתנו לי ללכת לבני עקיבא. ואתה? כי ההורים נתנו לי ללכת לבני עקיבא. כלומר, חינוך זה דבר מורכב, זה דבר אישי, שתלוי בהכרת הנער הזה, מה יועיל לו, חופש או כפייה. מה נעשה? זה באמצע. יש כל זאת כדי לענות קצת. יש הלל. סבלנות, מכיל, שמי, זה רק אותו החוצה. מי צודק? אומר הרב קוק בעין היה, שניהם צודקים. תלוי בנושאים. אם זה קלקול ישן, הלל צודק. אי אפשר קלקול ישן לדפוק על השולחן. זה צריך הרבה זמן וסבלנות. אבל אם זה קלקול חדש, שמי צודק. צריך לדפוק על השולחן ולא לתת לו להשתרש. קלקול חדש. יחסית זה קל. חדש. אבל קלקול ישן צריך הרבה סבלנות. כתוב אצל חז"ל שיעקב אבינו, כתוב בתורה שיעקב אבינו עשה משתה לאחיו. איזה אחיו? לא היו לו אחים, היה לו רק אח אחד, וגם האח האחד הזה לא בדיוק חבר למשתה. אמר חז"ל, כאשר בניו הגיעו לכתפיו, קרא להם אחים. הוא לא התייחס אליהם בשליטה, אלא באחווה. כלומר, נשאלה השאלה, האם להפעיל כפייה, או לוותר על הערכים. יש דרך באמצע. כן, לא לוותר על שום דבר, אבל לא מתוך כפייה, מתוך מסע ומתן. בני היקר, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, אני, אנחנו ידידים, אנחנו חברים, בוא נדון יחד, נמצא פתרון באמצע. מסע ומתן. כן, לא מסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה, מסע ומתן. כשהוא גדול, זה כבר לא הולך בכוח, אלא מתוך אמון הדדי. אם הילדים, הנערים, לא נותנים אמון בהורים, המצב ביש. פעם מישהו אמר לי, תראה, הבן שלי הוא בחור טוב, כן, אבל הוא לא שומע בקולי. אמרתי לו, תראה, בן כמה הוא? 17. אמרתי לו, בגיל הזה, זה בנוי על זה שהוא נותן בך אמון. אמר לי, אני יודע. כמה פעמים אמרתי לו, אתה חייב לתת בי אמון. זה לא הולך ככה. אם זה לא היה עצוב, זה היה בדיחה. אם כן, כשהוא גדול, ואני לא מגדיר פה מה זה גדול, בשלב מסוים צריך מסע ומתן, ולא להוריד פקודות. טוב, עמוד הקשה.
כן, לא פשוט. הרב, נדמה לי שהחוקר שדיברת עליו זה פרופסור שרגא פישרמן.
כן,
צריך להפיש שם,
פרופסור
שלך להפיש שם. טוב שזכרנו. תודה למאזין, תודה לרב, שלום למאזין הבא.
כן, שלום.
שלום כבוד הרב.
כן, שאלתך בבקשה.
כן, הרב, מורבי נפטר לפני חצי שנה, והתחלתי קצת להתעניין מה קורה אחרי. והבנתי שזה ממש זכות להגיע לגיהנום. וכמעט ישר... בן אדם מגיע והוא יורד בגלגול. השאלה שלי היא כזאת, מה קורה נגיד במצב שבן אדם יורד ישר בגלגול, מה קורה עם הקדישים שאתה ממשיך להגיד כאילו?
אתה שואל, האם מי שנמצא בגלגול, הקדיש מועיל?
כן, כאילו עכשיו, לדוגמה, הגיע בן אדם ואומרים, אתה ישר גלגול. אני חייב, הלוואי וגן עדן לכולם, אבל אתה יודע, יש מלפי מה שהבנתי... מקפידים ממש.
אתה חוזר על אותה שאלה עוד פעם, או זה שאלה חדשה?
לא, זה אותה שאלה, אותה שאלה, מחילה.
אם זה אותה שאלה, תן לי לענות.
כן, רציתי להעביר, סליחה, מחילה.
אתה שואל, האם זה מועיל לומר קדיש בגלגול? זה ככה. אדם הוא בגיהנום, הוא בגלגול, הוא בחיבוט הקבר, הוא בכף הקלע, יש עוד הרבה אפשרויות.
Yeah.
גם בגיהנום yeah. יש הרבה מדורים.
Yeah.
המעשים הטובים של הבנים, מכוח אבא ומכוח האמא, הם מועילים לאבא ולאמא. כי אדם הוא לא רק הוא, אדם הוא גם ההשפעה שהייתה לו על הדורות הבאים. ולפעמים הוא אדם לא טוב. הוא בכל זאת השפיע לטובה על הדורות הבאים. אז זה זכות שלו. אבל מה נעשה? לפעמים הילדים הם קטנים, והם לא יכולים לעשות הרבה דברים. כמובן, שכחתי לומר, הזכויות זה הזכויות הטבעיות, או זכויות יזומות. אני אלמד לעילוי נשמתו. לא שאני ממילא לומד ואני אומר לעילוי נשמתו. לא. אלמד לימוד נוסף לעילוי נשמתו. יפה מאוד. עכשיו, אבל לפעמים יש ילד קטן. הוא לא יכול ללמוד לימוד נוסף, הוא לא קטן. לכן אמרו, טוב, נו. יגיד קדיש. יגיד קדיש, זה לא מסובך. זה גם ילד קטן יכול. אבל, אגב, אני יכול לדבר בלי שתפסיק אותי באמצע. אחרי זה אני מתבלבל. אבל סורדת, שאמירת קדיש יתום לא מוזכר בגמרא. ולא ברמב״ם. ולא בשולחן ערוך. אלא ברמ"א. בשם מדרש. זה לא מוריד את הערך של הקדיש. אבל סורדת, שיש דברים הרבה יותר גדולים לאין ערוך מהקדיש. מה? מצוות, חסד, תורה, קדושה. כל זה מסייע בחלץ אותו מהצרות אחר המוות. זה לא משנה אם זה גלגול או גיהנום או מה שאתה רוצה. לכן אם הבן או הבת מוסיפים מצוות על האב או על האם, בזה עוזרים להם לחלץ. כן, בבקשה, רצית לשאול
עוד
משהו.
לא,
לא
כבוד, תודה רבה.
טוב, ברוך תהיה.
תודה, תודה. וערב טוב לך. הרב, אנחנו נבדוק אם יש עוד מישהו על הקו. כן, יש לנו מאזין. שלום?
כן, שלום המאזין.
לא, המאזין ירד לנו מהקו. אז אולי אני אשאל עוד שאלה בנוגע, דיברנו על האפר פרה קודם, השאלה היא כזאת, למה דווקא התורה בוחרת לטהר דרך האפר, שזה בעצם רק השאריות של הפרה? דבר שלא מוצאים בקורבנות, למשל.
נכון. א', מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא יודעים. חוקה חקקתי. ואחר רשות להרהר, ופרה אדומה, חזר אומרים, שלמה המלך ידע את הטעמים של כל המצוות חוץ מפרה אדומה, שנאמר, אמרתי, איך כמה, אני אנסה להבין, היא רחוקה ממני. אבל משה רבינו גם ידע הטעם פרה אדומה. אז אתה עושה לי כבוד גדול, שאני ידע דברים ששלמה המלך לא ידע, זה ממש מנפח את האגו. אבל בכל זאת יש נחמה, כי רש"י מביא דברי רבי משה הדרשן. רבי משה הדרשן הוא היה, כמובן, חי לפני רש"י. ותחילת תקופת הראשונים, סוף תקופת הגאונים, רבי משה הדרשן, נכרחים, כי הוא אמר הרבה דרשות, בשורה מובנת, ברוך השם. והוא כן מדבר, הוא מסביר לאט לאט, שלב שלב, כל השלבים של פרה אדומה, אין שם, אבל כמובן, זה לא אומר שדברי רבי משה הדרשן, הם סוף דבר ואחרי דבר. זה אפשרות אחת להסביר. יש הרבה אפשרויות. ובסופו של דבר, צריך לומר בענבה, שאיננו יודעים.
איננו יודעים. אז אולי אני אמשיך עם השאלה הנוספת. יש הרבה בני נוער שהם לומדים בישיבות והם נחשפים אל העולם המודרני, במיוחד רשתות חברתיות וכדומה, ועולות להן שאלות. אז השאלה, יש איזה נוהג כזה לשאול את השאלות באמונה דרך הרשתות החברתיות, האם הדבר הזה טוב, כי שם מקבלים תשובות מאוד קצרות ולא רחבות, או שצריך להתייעץ עם רב, לשבת איתו?
אתה צודק. צריך להתחיל וצריך ללמוד מפי רבו. אבל לא כל אחד יש לו רב. לא כל אחד מעיז לשאול את הרב. כמו הבדיחה, הרב, יש לי שאלה. עדינה, חבר התבייש לשאול, אז הוא ביקש ממני שאני אשאל בשבילו. אומר הרב, חבל. הוא היה יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. טוב, הבנו. אז האידאל זה פנים בפנים. האידאל השני זה ללמוד ספרי אמונה. אמונה זה נושא עמוק. זה לא הדבר שיוצאים מדי חובה ככה מהר הידי שלה הוא תשובה. צריך להתעמק. זה מזכיר את המדיחה. אחד שלח אס-אמס. הרב, יש שאלה שמטרידה אותי הרבה זמן. אולי תוכל לעזור לי. כן? יש אלוהים? תשובה כן. תודה רבה. עזרת לי מאוד. עוד שאלות באס-אמס. למה היית שואה? קצת חרדת קודש. יש שאלות מסובכות. אבל לכן אידאל זה פנים לפנים. אידאל מדרגה בית, זה ללמוד הרבה הרבה ספרי אמונה. ג' אפשר לשאול שאלה ברשתות חברתיות ולקבל תשובות. זה מביא הרבה מאוד ברכה. אפשרות חבית, כמו שאמרנו, ב-SMS. קצר ולעניין, יש כאלה שזה מועיל, חוץ מהבדיחה הזאת שאמרנו עכשיו. כן.
נזכיר שוב את מספרי הטלפון, נשמח מאוד שאתם תשאלו את השאלות, 072-333-2925, 03-3811-925. עוד שאלה שקשורה למה שאלנו קודם, האם כשיש לי שאלה, אני יכול לשאול אותה כשאלה של ביקורת כלפי הקדוש ברוך הוא, כי מה ששואלים כאן, מוצאים גם בחזל שהם בעצמם מעלים שאלות על הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, אז אולי גם לאדם צעיר, גם הוא יכול לשאול שאלה כזאת.
אפשר לשאול שאלות. כל השאלות שבעולם. הרי יש שאינו יודע לשאול, חבל. אבל זה לא ביקורת. ביקורת הכוונה, אני לא מבין. מה הקדוש עושה פה, מה זה פה? רגע ידידי, קצת ענווה, קצת שכל, קצת דעת. כמו שכתוב בספר קהלת, תזכור שאתה למטה, ריבונו של עולם למעלה. על כן יהיו דבריך מעטים, סתום קצת את הפה. אבל אפשר לבקש להבין. החלוקה היא כזאת. זו אותה שאלה, אבל זו לא אותה נימה. אני יכול לשאול, כדי לדעת.
כן, תלוי במנגינה, הרב אומר.
כן, המנגינה. אני יכול לשאול, כדי לדעת, אם הקדוש ברוך הוא צודק או לא צודק. או אני יכול לשאול, ודאי הוא צודק, אבל אני רוצה להבין. אותו דבר שלא אותה הקדוש ברוך הוא, אותו דבר המוראים על תנאים, וראשונים על המוראים, ואחרונים על הראשונים וכולו. שאלה, באיזה ניגון שואלים, מתוך אמונה, או כדי לדעת, פעם, מפקחת משרד החינוך לגנים, גנים דתיים. נראה לי דף שבא מהפיקוח למפקחו לגננות. ילדים, מה הייתם חושבים על אבא שלכם אם היה זורק אתכם מן הבית? נכון? הייתם מאוד מאוד עצובים. זה מה שאברהם עשה לישמעאל, זרק אותו מן הבית. אתם רואים ילדים? לא, לא צריך להסכים עם אברהם אבינו בכל. ומה הייתם אומרים ילדים? אם אבא שלכם לוקח סכין לשחוט אתכם. נכון, זה היה מבהיל, אז זה מה שאברהם אבינו עשה. אתם רואים, גם אדם גדול כמו אברהם אבינו, לא צריך להאמין כל מה שהוא אומר. שמה תאמרו, אבל אברהם אבינו, השם אמר לו, כן, גם השם, לא כל מה שהוא אומר, צריך לקבל, צריך לבדוק.
כן, זה דברים בעצם מגמה.
מטורפים על כל הראש.
כן.
על כל הראש. זה לא בשביל ילדים, זה גם לא בשביל מבוגרים.
הרב, ומציינים לי שיש כאן עוד שני מאזינים, ננסה להספיק אותם. בבקשה. טוב. שלום למאזין שאיתנו.
שלום,
כן, בבקשה, כן. שאלה.
יש לי שאלה. החסידים לא מקשיבים לדעת האדון מבינה, הרי הוא היה מתנגד, נכון? שאלה היא, איך זה שבזמן קריאת שמע, כל החסידים פתאום סומכים על דעת האדון מבינה? ומצד שני, המגן אברהם שהיה חסיד, כל הלטאים הולכים אחרי המגן אברהם. איך זה יכול להיות?
זה לא באופן שיטתי. החסידים מתנגדים לגאון מווילנה, ולא שיטתי בכיוון ההפוך. צריך לדון בכל דבר לגופו של עניין. המחלוקת הייתה לגבי עקרונות מאוד מאוד גדולים, אבל לגבי הפרטים לא. מי מספר? אני לא זוכר. ברוך השולחן ביקר אצל, לא יודע, צמח צדק או משהו, אמר, אתה רואה? אני לומד דברי הגאון מווילנה. לכן, לא לעשות דברים כאלה שטחיים. גם החסידים לומדים דברי הגאון מווילנה ודברי הפוסקים המתנגדים, וגם המתנגדים לומדים הפוסקים החסידים, כמו אבל שם טוב, טוב זה בדיוק פוסק, כמו אבני נזר, כמו רב חיים מצאנס וכן הלאה. אז זה לא בגלל שיש מחלוקת, יש מחלוקת על הכל או על שום דבר. הדברים יותר מורכבים בחיים. תודה רבה על השאלה.
תודה, לילה טוב, וכנראה מאזין אחרון לערב זה, שלום.
שלום וברכה.
שלום מאזין, שלום.
שלום, רציתי לשאול בבקשה הרב, אם אני נמצא בתפילת 18 ביחד עם החזן והכהן עולה לברך, האם אני צריך להמשיך בתפילה או לעצור? ואם יש חילוק בין אם יש כהן או שהחזן אומר שאין כהן?
אם אין כהן, אז אין שאלה להקשיב לכהן. אבל אם יש ברכת כהנים, כיוון שברכת כהנים זה מצווה מן התורה, מפסיקים ומקשיבים. אותו דבר קדיש, אותו דבר קדושה, מפסיקים ומקשיבים. כדאי להפסיק בין הפסקאות ולא באמצע הפסקה, אבל זה אפשר להסתדר.
תודה רבה.
תודה הרב, ונראה אם יש לנו עוד מאזין. לא, אז אולי נחתום הרב עם שאלה. לצערנו הרב, המקדם של הקורונה שוב חוזר ועולה, אנשים לא נזרים, נמצאים בהלוויות, חתונות, אירועים שונים בלי מסכות, וכדאי שהרב יאמר כמה מילים על הנושא הזה.
הרבנים הם לא רופאים. אבל בתורה כתוב, רפו ירפא, ירד לרופאים. אם יש מחלוקת בין הרופאים, הלכה היא, שולחן ארוך, רוב רופאים. כלומר, הזרם המרכזי ברפואה. רמב"ן, ספר תורת האדם, שער הסכנה. מה הדין? אם הרופא אמר לעשות משהו, ואדם מת. האם הרופא אחראי או לא? תלוי. אם הוא פעל על פי הרפואה המקובלת, הוא בסדר גמור. אם הוא המציא לעצמו שיטה יחיד, אז הוא אחראי על הדבר הזה. לכן, צריך ללכת על פי ההוראות ולהקפיד עליהם. מישהו אמר לי, להקפיד עליהם כמו הלכות, הלכות. לא כמו הלכות. זה הלכות.
יפה.
אז אם הזכרנו את הרב, הגאון הרב חיים פניאבסקי, שמאוד הקפיד על נשמרתם או לנפשותיכם. לא לזלזל בזה. ולסיום אולי אני אספר.
אז זהו, הרב, אומרו לי ש... יש עוד מאזין שהתקשר, כנראה שיש לו שאלה חשובה, אם זה ברגע האחרון. שלום לך.
כן, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב כודרב. השאלה ככה, פשוט מה הסיבה או סיבות, אפשר להגיד, אמיתיות שלא מנסים אפילו לעשות קורבן פסח היום, ושאלה כאילו... אחר כך פשוט יש סיבה שהרבנות הראשית כאילו לא עושה מאמץ כדי לאפשר לקהל לעשות קורבן פסח. תודה.
סיכום השאלה, למה לא עושים קורבן פסח? יש תשובות של הרב צביסר פרנק מזמן על הדבר הזה. זה לא קשור לרבנות הראשית. אלא כי חסרים תנאים. אנחנו לא יודעים מקום המזבח. אנחנו, אין לנו ארגמן, תחלת, לבגדי כהונה, ועוד ועוד, רשימה של קשיים. זה לא קשור למה הרבנות הראשית לא מתאמצת. כאילו אני ואתה, אנחנו משכיחים של הרבנות הראשית, הרבנות הראשית היא נער סורר, ברוך השם, שנינו פה כדי לעורר את הרבנות הראשית. כל מה שאני יודע, גם הרבנות הראשית יודעת. אלא, הבאתי פה שתי קושיות. גם הרב קניבסקי נשאל אם קורבן פסח או לא, ענה בביטול. שזה לא שייך בימינו. יש שהחמירו לצאת כדי, לפני פסח, כדי להיות בדרך רחוקה, אבל גם זה אין הנצחה. אבל אתה צודק, יבוא הזמן שנקריב קורבן פסח, במהרה בימינו.
אמן, נחתום בכך. תודה רבה לך המאזין, תודה רבה לך הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. נודה גם הרב לצוות, מי שהיה כאן בהפקה, גיא מחבוש וטל וניגר על הביצוע הטכני. כאן ידידי התנעמי, הרב, תודה רבה, שוב בשורות טובות.
אני עוד לא יודע כלום, והדמיון רוצה לתפוס הכל, אך לא משיג מאום. ובכל זאת רוצה ללמוד ולגלות את הסודות, את כל הטוב שמסתתר בתוך המציאות הזאת. אחרי הלילה והיום, אך העיניים עצומות, זה לא פשוט להתעורר מהחשיכה הזאת שכמעט גרמה לי לוותר. אבל היום הכל חוזר, לאט לאט עולם חשוך הופך לו לעולם זוהר, עם תקווה אחת שעוד מתנגנת, ועם תפילה אחת גדולה מתגשם החלום, עם האמונה ששכנת בתוך הלב. ותמיד כשהגענו כוח בלב שלא להיכנע ולהמשיך לקוות אל הטוב ולאמת שתבוא להעיר את הכל בגוונים בהירים בקרוב. זה בתוכנו כבר שנים, היא מאירה את החיים והיא נותנת משמעות גם לזמנים הכי קשים. יבוא היום, היא תתגלה, המעשים יהיו שלה, ואז הכל ישוב לפרוח, להיבנות כבתחילה. אם חיים שלמים חלפו בלי שום ערך, מספיק ניצוץ אחד קטן שיבהיר את הכל. האמונה ששוכן ותמיד כשהידענו אל גבול הכאב, היא הזכירה כמה כל
מורשת. מיד חוזרים.
כאן מורשת.
שלום עליכם, מלאכי השלום.
עושים קידוש או לא עושים קידוש? יש לנו בשבילכם חידוש. בר המים נועם אחד. מים חמים ומים קרים בשבת? ללא חילוב שבת. הזמינו עכשיו כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. שבת שלום. מנועם.
האזינו לגאון הגדול הרב שמואל אליהו שליטה.
רוצים לברך כל מי שעושה למען השבת הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יביא לו ברכה.
אמן.
במיוחד ארגון ושמרו שכל כך עוזרים לאנשים, כל מי ששותף רק ברכה, אך טוב, אחרי שדודפוני כל יום החיי. בהצלחה.
ארגון ושמרו יוצא במזם גדול המאפשר למשפחות רבות לקבל בלי תמורה ערכת שבת הכוללת פלטה לשבת, מחם שבת מעודר, שעוני שבת, גביע לקידוש, זוג פמוטות להדלקת נרות ועוד. היו שותפים בתרומה חד פעמית בסך 770 שקלים, ואנו נעניק ערכת שבת מפוארת למשפחות מתחזקות.
ושמרו.
חייגו אליי כעת 0547-580-0058.
כאן מורשת.